בוקר טוב, שלום לכולם. נשארו לנו עוד שלושה פסוקים כדי לסיים את עמוס. אחד המאפיינים של עמוס זה תוכחות קשות על מלכות שומרון בעיקר, והוא מסיים בנחמה בדבר טוב. פרק ט', פסוק י"ג: הנה ימים באים, נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשך הזרע, והטיפו הערים עסיס וכל הגבעות, ושבתי את שבות עם ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ושתו את ינם ועשו גנות, ואכלו את פריהם ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר אלוהיך. כן, אז הנה ימים באים, הנביא כבר רואה אותם, את העתיד, נאום השם. וניגש חורץ, חורץ, דהיינו ניגש זה נגע, כמו אל תיגש בי כי קדשתיך, אל תיגע בי. אז יהיה מגע בין החריש ובין הקציר, דהיינו שתקופת הקציר תימשך עד לזמן החריש, עד למר חשבן או משהו, מסיוון ועד מר חשבן לא יסיימו לקצור, ישיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע, כמו שהתורה אומרת. וניגש, דהיינו ייגע דורך הענבים, שזה גם כן בחודשי סוף הקיץ, במושך הזרע, כן, בעונת הזרע, כתוב בתהילים, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע. משך הזרע, משך זה סק, משקה, בארמית זה סק, אז יש סק עם זרעים, שהוא הולך וזורע, לכן זה נקרא מושך הזרע, דהיינו מעביר את הסק, את משך הזרע על פני השדה, אז השפע יהיה כזה שהעונות החקלאיות תרדופנה זו את זו בלי רווח ביניהן, וההרים יטיפו, יזלו, עסיס, שזה יין, אם זה גפנים, או גם מצרימונים, יכול להיות, וכל הגבעות תתמוגגנה, דהיינו תימסנה מהנוזלים של הדבש והחלב, כן, ארץ זבת חלב ודבש, כביכול הארץ נמסה בשפע הדבש והחלב והעסיס. ושבתי את שבות עמי ישראל, אני אשיב אותם לארצם, אשיב את מצבם לקדמותו, זה להשיב את שבות, כן, והשם שב את שבות איוב. ובנו ערים נשמות, ערים שוממות, נשממות, וישבו, ונטעו חרמים ושתו את ינם, הפוך ממה שכתוב בתוכחה, שבית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטע ולא תחללנו, אז הם יזכו להנות מפרי מעשיהם, ועשו גנות, הם יטעו גנים של עצי פרי, ואכלו את פריהם, את פריים. והעם כולו הוא נמשל לעץ נטוע באדמתו, כן, כמו תביאמו ותתעמו בהר נחלתך, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו, לא יעקרו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אשר הבטחתי לאבותם, אמר השם אלוהיך. דהיינו מין סיום כזה שהשם אמר והשם גם יבצע את הדברים. אז אשרנו שאנחנו כבר רואים את זה בעינינו מתיישם והולך. טוב, הנביא הבא הוא אולי הספר הקטן בתנך, ככה נראה לי, שהוא בין פרק אחד בלבד. מה אנחנו יכולים להגיד על עובדיה? אז עובדיה חציו נבואת פורענות וחורבן על ממלכת אדום, וחציו האחר נבואה לאחרית הימים על תשועת ישראל ויום השם שיקח פורענות מהגויים. אתמול אמרנו ששיבצו אותו חזל בתוך התרי עשר אחרי עמוס, כנראה בגלל פסוק י"ב בסוף עמוס, למען ירשו את שארית אדום וכל הגויים. אז לכן כנראה נשמחה כאן נבואת הפורענות על אדום. כשלמדנו ירמיהו, נפתח לרגע בירמיהו ממתת, והיה שם קובץ נבואות פורענות על כל עמי הסביבה, וביניהם גם על אדום, והלשונות מאוד מקבילות ללשונות של עובדיה. ירמיהו ממתת, פסוק זין, לאדום, כן, על אדום. אין עוד חוכמה בתימן, אבדה עצה מבנים, אז מופיע בעובדיה. אם בוצרים באו לך, לא ישאירו עוללות, אם גנבים בלילה, ישחיתו דיים. כן, איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו, כי אני חשפתי את עשיו, גיליתי את מסתריו. ובהמשך, שמועה שמעתי, פסוק י' ד' מעת השם, וציר בגויים שלוח, התקבצו ובואו עליה וקומו למלחמה, כי הנה קטון נתתיך בגויים, וזדון ליבך אישיאך. אני בכוונה מצטט את הפסוקים מעובדיה, כדי לראות את הדמיון. שוכני בחגבי הסלע, כי תגביע כנשר כיניך, וכו' וכו'. אז רואים שממש שני הנביאים מתנבאים בצורה מאוד מאוד דומה. אז זהו, אנחנו לא יודעים שום פרט על עובדיה, אז אולי נתחיל בחזל, קשור להפטרת השבת שקראנו. חזל אומרים שעובדיה זה עובדיה אשר על הבית, שחי הרבה הרבה לפני ירמיה. ירמיה חי בדור החורבן, ועובדיה שהיה המנהל האדמיניסטרטיבי של ארמון אחאב, כן, והוא החביא 50-50 נביאים במערה, זה עובדיה הזה. וכך אומרים חזל, יבוא עובדיה שגדל, שהיה בין שני רשעים, בין אחאב לאיזבל, ולא למד ממעשיהם, ויפרע מאדום, מעשיו, שגדל בין שני צדיקים, יצחק ורבקה, ולא למד ממעשיהם. כך אומרים חזל. רבי אברהם בן עזרא כאן למשל הוא לא מקבל את זה, וצריך לדעת שבעניינים הלכתיים, כלומר בעניינים הלכתיים, יש לחזל תוקף של בית דין הגדול שאי אפשר לחלוק עליו, אבל בעניינים כאלה, אז מה עוד שלא, לא בהכרח שלחזל הייתה מסורת על כל פרט ופרט. אז לא נמנעו גדולי ישראל לא פעם ולא פעמיים להציע פרשנות אחרת מחזל, ורבי אברהם אבן עזרא הוא לא מקבל את זה. העיקר הטיעון שלו, שאם עובדיה אשר על הבית היה נביא, אז היה צריך לומר את זה במלאכים, כמו שאתה אומר, אליהו הנביא, אתה לא אומר שהוא היה ירא את השם, ירא את השם זה דרגה יפה, אבל נביא זה מעלה שהיה צריך לציין אותה, זאת טענתו. עכשיו אתה שואל, האם הוא בימי ירמיהו יכול להיות, ויכול להיות כאילו שהקדוש ברוך הוא, ואז יוצא שהוא אחד מאחרוני הנביאים, כן, אולי רק חגי זכריה ומלאכי היו אחריו בבתרי עשר, שהוא ממש בדור החורבן עובדיה, ואז כאילו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שול, וגם, כן, דברתי על התרי עשר, אבל יוצא כאילו שהקדוש ברוך הוא מעביר איזה מסר לעולמו דרך שני נביאים, אבל היות והנביאים הם לא מחויבים מחויבים לרעיון, לא מחויבים למילים, זה לא תורה. דיברנו על זה שמשה רבנו נקרא מחוקק, כי שם חלקת מחוקק ספון, מחוקק זה מי שחוקק כתב על לוחות טין, בלשון ימינו כתבן, דהיינו סופר, חזל קראו לו סופר או לבלר, דהיינו מילה במילה הקדוש ברוך הוא הכתיב לו את התורה. מה שאין כן הנביא, הוא מקבל רעיון, ויכול להיות גם שהוא ישאל פניני לשון ומטבעות לשון מחברו שהתנבא לפניו או במקביל אליו, אבל בכל אופן אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, כך אמרו חז"ל. בעיקר מי שככה רוצה לאחר את זמנו עד לדור החורבן, הוא נשען על זה שעובדיה, נגיד פסוק י' א', כן, ביום שבות זרים חלו של יהודה, ונוחרים באו שערה, ועל ירושלים ידו גורל, וכולי, אז כאילו זה מדבר על זמן החורבן, שאדום סייעו לאויבי ישראל, לכן יש מאחרים את זמנו עד לדור החורבן. זה לא הכרחי. א', היו הרבה הרבה מלחמות במהלך הדורות בין אדום לישראל, עוד מעט נדבר על זה, וב', נביא הוא גם נביא, הוא כל כוחו זה שהוא יכול לראות בעיניים את אדום בעל ירושלים בזמן החורבן, גם 100 שנים לפני או גם 200 שנים לפני, הוא לא חייב לחיות לראות את זה בעיני בשר. אז בקיצור, את קבלת חז"ל הזכרנו, שיוצא שזמנו הוא קדום ביחס, והזכרנו גם השערות אחרות, אבל לא, אין שום גילוי מתוך הספר עצמו מתי חי עובדיה, איפה הוא חי. חז"ל אמרו שהוא עצמו היה גר אדומי, עובדיה, אז כאילו הוא זה שבא ומתנבא פורענות על אדום. עכשיו, היחסים בין ישראל לאדום, מצד אחד לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, ונצטווינו גם לא לצור את אדום אלא להקיף אותה לפני הכניסה לארץ. מצד שני, באמת הייתה שנאת עולם בין אדום לישראל, כנראה בין היתר בגלל שאדום זה ארץ שהיא קטנה ולא פוריה ביחס לארץ ישראל, וכאילו עשיו הגדול שהיה צריך וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כאילו שהוא הלך להר סעיר, אז הייתה קנאה גדולה של אדום בישראל. ובדעת מקרא הוא כותב שבעשרה ספרים מספרי התנ״ך, מתוך 24, יש התייחסות כלשהי לקונפליקטים שבין אדום לישראל, והמון, זה מראה כאילו שבין אם זה סיפור דברים כמו במלאכים או בדברי ימים, בין אם זה בנבואות כמו כאן בעובדיה או בירמיה, יש לנו את עמלק שהוא נכדו של עשיו. אז יש, ודיברנו אתמול איך באמת גם אחרי חורבנה של אדום הסופי, כלומר השבטתה מלהיות מלכות בזמן החשמונאים, אז הזיהוי שלה עובר לרומא ואחר כך עובר לנצרות עד לאחרית הימים, כן, של ועלו מושיעים בארציון לשפוט את הר עשיו, שבזה מסתיים ספר עובדיה. זו פחות או יותר ההקדמה. כמה זמן נותר לנו? יש לנו זמן. כן. בגלל שהם הולכים אחר דרשת חז"ל, שזה עובדיה אשר על הבית, נכון? שהיה בזמן אחאב, נכון? בסדר. בואו נקרא עד סוף פסוק י', כן, א' עתת הוא מתאר את הפורענות שהקדוש ברוך הוא עתיד להביא על אדום, ומי י' ועד י' ד' הוא מסביר למה השם מביא על אדום כזו פורענות, דיינו מה היו מעשיו הרעים, ומי ת' ו' ועד כף א', שזה הסוף, הוא מדבר על יום הדין של השם בגויים וגם בבית עשיו לעתיד לבוא. אז נקרא את החלק הראשון מאלף ועד תת. חזון עובדיה כאמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מת אדוני וציר קומו ונקום עליה, הנה קטון את עתיך בגויים בזויתה, זדון לבך הישיעך שוכני וחג וסלע, אומר בליבו מי יורידני ארץ, אם תגביה כנשר ועם בין כוכבים משם הורידך, אם גנבים באו לך, אם שודד לילה, איך נדמת? אם בוצרים באו לך, לא, איך נחפשו עשיו, נבעו עד הגבול שלחוך, כל אנשי בריתך ישיעוך, יחלו לך לחמך, ישימו מזור תחתך, הלום ביום ההוא
והבתי חכמים אדום ותבונה וחתו גיבוריך תימן למעל יקרת איש מהרעסם.
כן, מתי אנחנו מפטירים בעובדיה? נכון, כי סוף הפרשה עוסקת ביחוסי עשיו. תחילת הפרשה גם במפגש, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, חזל אומרים, זה עוד מעט, ועלו מושים בארציון, לשפוט את הר עשיו, אני אגיע, אמר לו יעקב, זה יקרה, המפגש. חזון עובדיה, הדברים אשר חזה עובדיה, כה אמר השם אלוהים לאדום, דהיינו על אדום, כן, אין צורך לומר שהוא הלך לאדום ואמר להם את הדברים, אלא דיבר עליהם, שמועה שמענו מאת השם, השם השמיע את כל הגויים ושלח ציר, שלח שליח אל הגויים, ותוכן השמועה קומו ונקומה עליה למלחמה. הקדוש ברוך הוא כביכול אוסף את כל הגויים כדי להילחם באדום, כמו וישמע שאול את העם ויפקדם בתלעים, וגם שם זה למלחמה בעמלק. אז פה הקדוש ברוך הוא משמיע וקורא, כן, שולח צו גיוס לכל העמים לקום על אדום למלחמה. ואומר הקדוש ברוך הוא לאדום, הנה קטון, כן, עשיו הוא האח הגדול. ופה הוא אומר לו, אתה לא הגדול, אתה הקטן. ואמרנו שבאמת זו הייתה ממלכה קטנה ומדברית, הררית כזו. הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד, אתה ממלכה בזויה, ואף על פי כן זדון ליבך, כן, הגאווה שלך, אתה קטן ובזוי, אבל אתה חושב את עצמך גדול ונכבד, זדון ליבך, הגאווה שלך, הרוע שבליבך, הישיאך, דהיינו פיתה אותך, כמו הנחש הישיאני, ומה פיתה אותך? שאתה אמרת, אני שוכן וחגבי סלע במקום גבוה, כן, מרום שבטו. אדום היא באמת ארץ הררית, ויש בה מבצרים ויש בה מערות בסלע כמו בפטרה וכיוצא בזה, והם חשבו שהארץ שלהם לא ניתנת לכיבוש, כן, שבגלל הטופוגרפיה שלה, כן. ואומר בליבו אדום, מי יורידני ארץ, מי יצליח לעלות למבצרים הגבוהים ולכבוש אותם ולהוציא אותי משם. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם אם תגביע כנשר, שהוא מגביע עוף יותר מכל העופות, ובונה לו כן במקום גבוה יותר מכל העופות, כדי שלא יזיקו לגוזליו, וגם אפילו אם בין כוכבים שים כינך, תשים את כינך, משם הורידך נאום השם. ואומר המלבים על זה, שכן, כמי שרוצה להפיל את אויבו, הוא מעלה הוא למקום גבוה כדי שיפילו משם אל העומק, כן, מסגיל הגויים ויאבדם. הקדוש ברוך הוא אומר, העליתי אותך מעלה מעלה כדי שהנפילה שלך תהיה הכי כואבת שאפשר. כן, הנשר,
שרומא הייתה דווקא מעלה הקטנה, אלא הייתה הכי גדולה,
כן,
אז משם הורידך, כאילו אני גם הוריד,
טוב, הנשר, כן, הסמל של הליגיונות, נכון. כן, אם גנבים באו לך, כלומר, עכשיו כאילו הוא מקונן על אדום, אבל מקונן עליו בציניות, בלעג, כן, גם אם גנבים באו לך, גם אם באו עליך שודדי לילה, איך נדמת, איך נשמדת ונחרטת ואתה דומם? כי גנבים באים, הלא יגנבו דיים, הם לוקחים מה שהם צריכים, או יותר נכון, לוקחים כמה שהם יכולים לסחוב, אבל יותר מזה הם משאירים משהו, הלא יגנבו דיים. ומשל אחר, ואדום פה נמשל לכרם, אם בוצרים באו לך, הלא ישאירו עוללות, יש אשכולות כאלה קטנים, כמו עולל, כמו ילדים, שהבוצר בכלל לא טורח להוריד אותם, זה מתנות עניים. הוא משאיר את זה, ופה גילחו אותך עד הסוף, כשהוא מתאר את הפורענות שלו, הוא אומר, בית שגנבים באים, הם לוקחים מה שהם רוצים, הם משאירים חלק, או כרם שעולים עליו בוצרים, הם גם משאירים חלק, ואילו באדום, אדמה חרוכה, לא יישאר שום דבר אחרי שהקדוש ברוך הוא יעלה את הגויים למלחמה עליו. ואיך, כן, איך זה כמו איכה, זה לשון קינה, איך יכול להיות שקרה הדבר, איך נחפשו עשיו, נחפשו זה יכול להיות בסיכול אותיות, נחשפו, דהיינו כל המתמוניות שלו, כל המסתורים שלו שבהם הם החביאו את האוצרות, אז איך נחפשו עשיו, אפשר גם לפרש בלי סיכול אותיות, שחיפשו ומצאו את כל המסתורים והמתמוניות של עשיו, נבעו מצפוניו, נבעו זה התגלו האוצרות הצפונים שלו, כמו פרץ נבעה, כן, שמים מתפרצים, נובעים מתוך האדמה, ככה התגלו מתוך האדמה, כל הם לא הצליחו להסתיר שום דבר מהבוזזים. וכשבאו גויים על אדום למלחמה, אז אדום מיד קרא לבני בריתו, שלח משלחות דיפלומטיות לבני בריתו שיבואו ויעזרו לו, והמשלחות הללו התקבלו בכבוד גדול, ולא רק שבכבוד גדול, אלא ליוו אותם גם עד הגבול, עד הגבול של לחוכה כל אנשי וריתך, והבטיחו לך שהם יבואו לעזרתך, השיעוך, כן, פיתו אותך, הבטיחו לך הבטחות, ויחלו לך, הצליחו לסובב אותך ולרמות אותך אנשי שלומך, אנשים שקרתו איתך ברית שלום ועליהם אתה נסמכת, אנשי לחמך, דהיינו אנשים שהיו אוכלים את לחמך או שאכלו לחם כשהם קרתו איתך ברית, כמו יעקב שם בסוף פרשת ויצא שהוא קורא להם לאכול לחם, או אבי מלך בברית שהוא קוראת עם יצחק שהוא עושה להם משתה, אז או שזה אוכלי לחמי, דהיינו אלה שחייבים לי טובה, או שאלה שקרתו איתי ברית באמצעות אכילת לחם, אז אנשי לחמך הם ישימו מזור תחתיך, מזור זה רשת, כחינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, היות ויש עליה זרעונים, פיזרו עליה זרעונים, אז אנשי לחמך תומנים רשת במקום מושבך תחתיך, אין תבונה בו באדום, דהיינו כשיגיע יום הפלטה של אדום, אף יועץ אסטרטגי לא ידע איך לצאת מהפלונטר.
אז בעצם אנשי שלומך, לחמך, כאילו אנשי שלומך או אנשי לחמך?
כן, האנשים שאוכלי לחמך, כן, בדיוק.
הרגע שפוך הכוונה ששלחו אותך,
כאילו, חוצה מה... לא, כשבאה משלחת דיפלומטית מאדום לבקש עזרה, נניח, מעמון או מואב, אז קיבלו אותה יפה וליוו אותם עד הגבול חזרה וחרצו בזה והבטיחו הבטחות וכו', אבל בעצם זה סתם היה פיתוי והם לא עמדו לו בשעת צרתו. ולמה לא תהיה תבונה בו בעשה, אבל לא ביום ההוא, ביום שבו תבוא זמן מפלתו, והעבדתי חכמים מאדום והעבדתי תבונה מער עשה, כלומר אף אחד לא ידע איך להתמודד עם הפורענות שבאה, וחטו ונשברו גיבוריך תימן, תימן זה אחד מאלופיו של עשיו, למען, כן, למען זה לא למען של מגמה אלא פועל יוצא, תוצאה הכרחית, למען עיקר את איש, איש זה גיבור, איש מלחמה, מהר עשיו מקטל, דיינו כל הגיבורים יהרגו, יקטלו ולא יהיו יותר גיבורים בתימן ובהר עשיו. יוצא שהוא בעצם אומר שבאדום לא יהיו חכמים ולא יהיו גיבורים, נכון? ולפני כן הוא כבר אמר שלא יישאר שום כסף או מטמון, אז בקיצור לא ישאירו לו כלום, לא גבורה, לא עושר, לא חוכמה, אדום תישאר ככה עירום ועריה, בעצם מפלה וחורבן מוחלטים. עכשיו בפסוקים הבאים נקרא מיוד ועד יוד דלד, מתואר הרשע של עשיו, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא מנבא לו נבואת פורענות חמורה כל כך. מחמס אחיך יעקב תחסך בושה ונחרדת לעולם,
ביום עמודך מנגד ביום שבות זרים חילו ונוכרים ועל ירושלים ידעו גורל גם אתה כאחד מהם ואל תרא ביום אחיך ביום נוכרו ואל תצמח לבני יהודה ביום עובדה ואל תגדל פיך אל תבוא בשער עמי ביום אדם ואל תעמוד על הפרק להכרית את פליטה ואל תסגר פרידה ביום שרה
כן, אז מהחמאס שחמסת את אחיך יעקב תחסך בושה ונחרדת לעולם ומה היה? ביום עמודך מנגד ושבנע בסימנים ביום עמודך מנגד, כלומר בהתחלה עמדת מנגד ולא באת לעזור לאחיך יעקב ביום שבות זרים חילו, כאשר זרים שבו את רכושו, אתה עמדת מנגד, ביום שבו נוכרים, דהיינו זרים, באו שעריו של יעקב ועל ירושלים ידעו, הפילו גורל, כי גורל מפילים על ידי אבנים, כמו בששבש אז הם הפילו גורל לחלק את ירושלים ביניהם אחרי שהם כבשו אותה
יש קמץ מתחת להם, קמץ גדול
איפה?
עמודך
עמדך?
עמדך,
כן טוב גם אתה היית כאחד מהם כלומר בהתחלה עמדת מנגד אחר כך אמרת, תשמע, מחכים פה את הרכוש של אחי לפחות שאח יקבל את הרכוש באת גם להתחלק ברכוש, זה הולך ונהיה גרוע יותר ויותר. כן, ואל תרא ביום אחיך, דהיינו, לא היה לך לראות ביום נוכרו של אחיך. מה זה נוכרו? זה מילה קצת קשה. איוב למד א' ג' מה?
גם שאחרים
מתנקרים אליו? בואו נראה, כתוב לי פה איוב למד א' ג' מה? תקרא?
לא עד זה, אבל זה נכר לפועלי הארץ.
אז נכר זה מקבילה למה? מה זה עד?
צרה.
עד זה צרה, זה שבר, אמרנו זה ענן. עד זה ענן, ועד יעלה מן הארץ, דהיינו כמו שהיום הוא בהיר, ופתאום ברגע אחד השמיים מתקשרים בעבים שחורים, אז יום נוחו זה יום אסונו, יום שברו, יום עדו, בלשון חז"ל. כן, יום עדם. אז אל תרא, כלומר לא היה לך לראות ולשמוח ביום נוכרו, ביום שברו ואסונו של אחיך ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם בעצם אפשר כבר לא צריך את איוב אלא נוכרו זה מקביל ליום עובדם ואל תגדל פיך, כלומר לא רק ש קודם כל ראית ושתקת אחר כך שמחת ואחר כך גם אמרת, איבעת את השמחה הזו, הגדלת את פיך בשירי לעג ושמחה לעד כשירושלים נפלה ואל תגדל פיך ביום צרה ליעקב אל תבוא בשער עמי לכבוש אותו ביום אדם של עמי, כן ביום אסונם אל תרא גם אתה כמו שאר האויבים ברעתו ביום עדו ואל תשנח ואל תשלחנה וחלו כן אתה שלחת את ידך לבזוז את חלו ביום עדו אז כן כל אויביי שמעו רעתי ססו וזה סיסי ושמחי בת אדום גם עלייך תעבור כוס כלומר גם באחה וגם בתהילים זכור השם לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו הם אמרו לאויבים לבבלים ערו ערו תערערו עד היסוד בה וכולי, אז רואים שהאדומים שמחו במפלת ירושלים. איך? בת בבל זה הכובש, אבל באו האדומים ועוד שפכו שמן על המדורה, השתתפו בחגיגה, כן? זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, כאילו שהם באו, בהתחלה הסתכלו, לא עזרו, אחר כך הצטרפו, בסוף גם שמחו, לא רק בלב, אלא בכל. ואל תעמוד על הפרק. פרק זה צומת דרכים, מקום שממנו הדרכים נפרקות לכל מיני כיוונים, כמו מפרק, להחריט את פליטיו, להרוג את פליטיו, דיינו, עוד אדום עמד בצמתי דרכים, ואלה שהצליחו לברוח מיהודה, אז הם הרגו אותם, והסגירו את שרידיו, את שרידי הלוחמים, ביום צרתו של יעקב, לידי הבבלים. אז ראינו את הפורענות על אדום, וגם מדוע היא באה, ומחר נראה את החלק השני של הספר, שזה באמת נבואה לעתיד לבוא, גם על אדום, אבל על כל שונאי ישראל. בסדר. יום טוב.